האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 190, ובו נשיר הלל לגבר של הבית, לאישה שניסתה להיות עצמה.
מר דשווד דחה כל סיפור שאינו מהסוג המותח. והועיל והמתיחה אינה יכולה להיעשות אלא על ידי הפרחת נשמותיהם של הקוראים מקרבם, חיפשה ג'ו את נושאיה בהיסטוריה ובספרי רומנס, בים וביבשה, במדע ובאמנות, בארכיוני המשטרה ובבתי החולים לחולי רוח. ג'ו גילתה עד מהרה כי ניסיונה התמים גרם לה שתציץ חטופות בעולם הטרגי המשמש כרקע לחיי החברה. וברוח עסקית טהורה יצאה למלא את החסר במרץ האופייני לה. תוך תשוקה למצוא חומר לסיפוריה ותוך החלטה להעניק להם עלילה מקורית, חיתתה בעיתונים ישנים וחיפשה סיפורי תאונות, תקריות ופשעים. היא העלתה חשדות בלב ספרנים ציבוריים בשאלות מהן עבודות מחקר על מיני רעלים שונים. היא חקרה במבטה פרצופים ברחוב ומיינה את מקריה לפי טבעי אופיים. היא חפרה והוציאה מתחת ליאבק הזמנים עובדות כונו שונות שיכלו להחשב כחדשות. והכניסה עצמה לעולם הפשע, הטירוף והעוני. ככל שהרשו לה אמצעיה המוגבלים. היא סברה כי מצליחה היא והולכת, אך שלא מדעת החלה מתמת כמה מהסגולות האישה המיוחדות לה ביותר. היא הייתה חיה בחברה רעה, ואף כי חברה דמיונית בלבד גדלה השפעתה עליה. שכן הזינה את דמיונה ואת ליבה במזון בלתי מציאותי מסוכן, וכה סילקה מעליה את פרחי תומתה בזה שעשתה, הכרה שלפני זמנה עם הצד הקודר של החיים, צד שבמוקדם או במאוחר לומדים אנו להכירו ממילא. היא החלה חשה במצבה זה יותר משראתה בעיניה, שכן תיאוריה הרבים את יצרי האנשים ותשוקותיהם דחפו על לחקור ולתהות על רגשותיה היא, שעשוע חולני, שמוחות בריאים מתרחקים ממנו. בעקבות המעשים הרעים, בא תמיד העונש, ובהגיע תור ג'ו, קיבלתה הוא מושלם.
זה ממשיך.
זה ממשיך.
נתקל בתגובתו של פרופסור בר, שעומד להיות ארוסה, חתנה של ג'ו. והוא
תוקף אותה. הוא עושה את זה בעדינות, הוא לא אומר שזה...
נפש ענוגה.
לא מתייחס אליה באופן ישיר, אבל הוא מבין שהיא כותבת, הוא חושד שזה סוג הדברים שהיא כותבת, ומעביר עליהם ביקורת ממש איומה.
ואז היא מבינה שהיא מרעילה את נפשותיהם של קוראיה.
ושורפת את כל מה שהיא כתבה.
במזון המלוכלך.
כן, תמה.
התמה.
איילת.
שלום.
שלום, שלום.
אנחנו אחיות גרים, ואנחנו מדברות היום בפעם השלישית, בפרק השלישי, על נשים קטנות. על האחיות מרץ', נכון. או על האחיות אורקות. כן, בואו נדבר עליהן, ונדבר עלינו.
כן, ואנחנו נתמקד בפרק הזה
בהשפעה,
בדמות של ג'ו, במה הספר הזה אמר לנשים כותבות לאורך ההיסטוריה.
מה הוא אמר לנשים קטנות לאורך ההיסטוריה?
כן. אני חושבת שכמו שהזכרתי כבר בפרק הקודם, חוויית הקריאה המחודשת בספר הייתה מאוד קשה. זאת אומרת, גם יכולתי לראות את הרגעים האלה שהם פשוט קרינג' של העטפות הדתיות והמוסרניות שהם על כל צד ושאל פה, פשוט אין מקום פנוי מהן, זה נורא. ואני חושבת שזה, שוב, זה מאוד הדהד לי כמי שקרא את הספר לראשונה כילדה דתייה, את תחושת ההתאמות המוחלטת שהייתה לי בו אז, אבל מהפרספקטיבה שלי היום זה היה מייסר. וגם על ילטית היו כאן כמה דברים שממש היה לי קשה לשוב ולקרוא אותם.
למשל?
הסוף, הסוף, הסוף הזה. אני חושבת העובדה שהספר מצליח להחזיק מעמד כל כך הרבה שנים, אצל כל כך הרבה נשים, מכל כך הרבה רקעים שונים.
מכל העולם. כן.
זאת העובדה שהוא מעצבן. כלומר, אני חושבת שמעטים עם הטקסטים שקראתי וזכוכים לי, שכל כך רציתי לשכתב. כלומר, כמעט לעשות פאן פיקשן לספר
וואי,
הזה.
וואי, אפשר כל כך הרבה פאן פיקשן לספר הזה.
פשוט, וואי. אני לא רוצה. אני לא רוצה
מה את לא רוצה?
שמג תהפוך להיות עקרת בית קטנה ונכנעת. לא רוצה. אני לא רוצה שאימי תנטוש את החלומות האומנותיים שלה ותחליט שהיא רק טובה ללמד אחרים לצייר כי היא לא תהיה גאון. אני אפילו לא רוצה שלורי יפסיק להתעניין במוזיקה, כי הוא נוטש את זה לחלוטין, כי הוא לא יכול להיות שוב גאון. וכמובן, אני לא רוצה שבית תמות, כי זה לא הוגן שהמלאך הקטן והחמוד הזה ימות. והכי גרוע, שג'ו תתחתן עם אבא שלה, סליחה, עם פרופסור בר. זאת אומרת, האפשרויות שלהן לחיות את החיים של הכותבת שלה, ולא להתחתן עם אף אחד, להתחתן עם אח שלה, או להתחתן עם אבא שלה. ופשוט, אני רוצה לטלטל אותה.
זה סיפור משפחתי.
זה מאוד משפחתי. פייג'ינג דוקטור פרויד. רוצה לקחת אותה ולטלטל אותה.
דוקטור פרויד.
ולהגיד לה, יש עוד אופציות, חברה.
אין עוד אופציות.
יש עוד אופציות, איילת. יש.
אין שם.
קראנו אגב ספר אחר שמאוד מאוד הושפע ממסעות ההלך של ג'ון בניאן, כמו ג'יין אר, יש עוד אופציות, אפשר למצוא איש מאוד עשיר, לארגן.
עם אישה שכלואה בעליית הגג.
לארגן שניפול עליו טירה. אוקיי, אני מבינה שאני מסתייגת.
אני מבינה שהאופציות שלנו מאוד גרועות.
אפשר למצוא איש מאוד מאוד עשיר ולרכוש את אהבתו ולזכות בליבו, פשוט כי את שנונה ומקסימה וקוראים לך ליזי בנט. מה? בלי טירות נופלות.
נכון, נכון, אפשר. ולכן, בואי, לכן גאווה ודעה הקדומה הוא הרומן הרומנטי הגדול של כל הזמנים, ולא נשים קטנות.
כן.
אבל דווקא מה שהיא עושה בנשים קטנות, שהיא לא נותנת לנו את לורי, וכשאני אומרת לנו, אני מתכוונת לזה שאני מזדהה עם ג'ו.
ג'ו, אם היית צריכה לבחור את ג'ו, את יודעת שאני הכי רציתי להיות בית?
בית? אני... מה? הייתי בטוחה של אימי.
לא, אני רציתי נורא 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 להיות בית.
טוב.
ואני חושבת שכולם עוברות את... אני חושבת שזה נורא מעניין.
כן.
כי מעטות, אני חושבת, הקוראות של הספר הזה, או לפחות לתחושתי, שנשארות תמיד עם אותה בחירה. כלומר, לפעמים אנחנו רוצות להיות... לפעמים אנחנו מרגישות שאנחנו בית, כי אנחנו פשוט כל כך הומללות, והעולם כאילו גוזל מאיתנו את... כן. תשוקת החיים שלנו, ולפעמים אנחנו אימי, המפונקת ביותר והאומנותית ביותר, והיא רוצה דברים יפים, והיא רוצה זה, ולפעמים אנחנו ג'ו, ורק רוצות את החופש שלנו ולרוץ בחוץ כמו שיחים צעירים ולהיות כותבות.
לפעמים אנחנו מג ורוצות להיות בבית.
אימהות.
ורוצות להיות אימהות, ורוצות זה גם אנחנו לפעמים.
נכון. אז אני אומרת, יש כאן, זה לא רק... אופציות, אנחנו דיברנו עליהן בפרק הקודם בתור ה-Spice Girls המקוריות וכל אחת עם הטעם שלה.
זה גם שלבים התפתחותיים.
בדיוק,
כן.
פאזות בתפיסות האלה של מה זה נשיות, מה זה להיות אישה, איזה מין ייעוד יכול להיות לאישה.
כן.
אז את רצית להיות אימי?
לא, הייתי ג'ו.
את היית ג'ו.
אהבתי להיות קצת טומבוי ורציתי להרים דברים חדים.
רבות מאיתנו היו ג'ו.
ואהבתי את זה שהיא... כותבת, וכן, היו הרבה, וגם הזדהיתי עם כל מיני דברים בהתנגדויות שלה, ברצון שלה לא להיכנע לכל מיני תכתיבים נשיים מסוגי כאלה, איך צריך להתנהג נכון. והיחסים שלה עם דודה מרץ' והיכולת שלה לענות לה,
כן, כי היא לא שותמת את הפה.
נכון.
אבל הספר כולו...
היא מקבלת על הראש כל פעם.
הוא תהליך של אילוף של הדבר הזה, של הדבר המאוד פראי הזה, וגם שלה כאישה כותבת. ואני חושבת שזה היום בלט לי הרבה יותר בקריאה הנוכחית. כי אני חושבת שכשקראתי את זה, באמת לא נגעתי בספר למעלה מ-25 שנה, אני חושבת. פעם אחרונה שקראתי אותו, הייתי בגיל של ג'ו בסוף של הספר, פחות או יותר. וחזרתי אליו וגיליתי עד כמה מכעיס אותי, ובגלל זה אמרתי ש... זה כוח קסמו של הספר, הוא באמת ברצון כל פעם שאנחנו נקרא אותו והסוף יהיה אחר. זה נורא נורא הכעיס אותי שהיא בוחרת בניסויים האינטלקטואליים האלה לדוב הגרמני, החביב, השמנמן, המזוקן והחמוד הזה, שהוא אולי...
איש מקסים.
איש מקסים ופרטנר אינטלקטואלי ראוי לה, אבל היא מאבדת את כל מה שהפך אותה להיות ג'ו במידה מסוימת. היא לא כותבת יותר... והדבר האחרון שהיא כותבת, זה את הסיפור הזה. כלומר, סיפור לא בלש, לא מתח, כי אלה דברים שמקלקלים את הנפש ומתמאים את הרוח הנשית התמימה, אלא את הסיפור הקטן והדומסטי על המשפחה שלה. אבל...
יודעת, אבל שנייה, אני, הדבר הזה של ה... רק ההערה הקטנה הזאת על הסיפור הבלש.
כן.
שמתמא את הנפש. יש שם הערה דווקא הקטנות האלה שלה, שזה היה בטרם זמנה לגלות את הדברים האלה על החיים. כאילו, מן הערה הקטנה הזאת, זה, אלה המקומות שאני אומרת, וואלה, נכון, זה שלב, עוד שלב התפתחותי, כאילו.
וזה מדהים שאת אומרת את זה, כי אני חושבת שמהרבה בחינות, וגם מתוך מה שאנחנו יודעות ודיברנו עליו, על הביוגרפיה של אולקוט, זה טקסט שחותר תחת עצמו.
נכון.
כלומר, זה לא שזה ספר חתרני, כמו שזה ספר שחותר תחת עצמו ומערער.
כי הוא במאבק פנימי.
הקונפליקט בתוך הספר הזה הוא מדהים.
נכון.
מדהים.
וזה מה שהופך אותו לחי.
הוא רוצה להיות ספר אחר. נכון. הוא כאילו, יש כאן משהו שרוצה להיות ספר אחר, בימים אחרים, בזמנים אחרים.
ואי אפשר. ואי אפשר.
זה נורא, זה מתסכל.
אימי, כי נכון. צריך לראות ש... בשביל להצליח בחיים האלה, את צריכה לעשות את הביקורים, את יש את פרק המייסר הזה,
נורא,
הזה
נורא.
שהם מבקרות
אחד,
אצל כל
אחד.
מיני קרובים, כן. כי, זה, כי חייבים, וצריך לסמן על זה וי. ואז, וג'ו, שכאילו בא להראות להם עם איפה, כאילו שאי אפשר לאלף אותה, עושה כל פעם הצגה אחרת. פעם אחת היא כאילו שותקת ולא אומרת כלום.
כן.
פעם אחת היא
לובשת
כאילו...
לובשת מסכות של נשיות אחרת כל פעם.
כן, היא עושה כאילו חיקויי נשיות מסוגים.
פרפורמנס אחר.
נכון.
כן.
וזה פרק מדהים. כי היא מקבלת על זה על הראש. זאת אומרת, יש על זה עונש על הדבר הזה.
כמו על הכתיבה הזאת.
והעונש הוא שיקחו ממנה את הנסיעה לאירופה, והיא תהיה זו שתלווה את בית לקברה, ואימי תתחתן עם לורי. זאת אומרת, אימי זוכה, והיא אומרת, וזה נאמר בספר, זה נכון. מה שאומרת, הכל נאמר בספר.
נכון.
ג'ו אומרת, אני תמיד אפסיד, אימי תמיד תזכה בכל הדברים הטובים, ואני לא אקבל כלום. ואז היא מקבלת את בר. כאילו, לא, באמת, זה כאילו הזה. עכשיו, אני חושבת שהספר הזה, אפרופו להגיע בגיל הנכון וזה, היא לא אומרת שאין דברים גרועים בחיים. היא אומרת, מה שמטמא את הנפש בהקשר הזה, זה לעסוק בזה באופן לא אותנטי ובאופן מוקדם. זאת אומרת, מה שנקרא דרך ספרי הבישול, כמו שאריך יסטר קורא לזה. כאילו, אני מבינה, בואי, הטקסטים האלה מעצבנים אותי
מאוד.
מאוד גם, אבל מצד שני, יש משהו בספר הזה שכל הזמן אומר, האותנטיות, כאילו, שוב, מבחינתה, ואני לא חושבת שהיא לו מזייפת פה. אני חושבת שלו אומרת, בסוף יש לי... רגע, שנייה. אז אני אומרת, לו בסוף באמת הייתה קשורה מאוד למשפחה שלה. ואני חושבת שהקונפליקט של חייה היה כמה היא הייתה מחוברת אליהם, כמה היא אהבה אותם, וכמה הם הגבילו אותה. וכמה היא הגבילה אותה גם הבריאות שלה. וכמה, לא רק זה, כמה הפוליטיקה שלה, כמה, נגיד, להתנדב עם חיילים במלחמה, לעשות את כל הדברים האלה. זה מה שהוריד אותה לקבר בסוף. זאת אומרת, יש פה, העונשים לא מגיעים על הדברים הטובים שאתה עושה. כאילו, סליחה, העונשים לא מגיעים על הדברים רעים בהכרח, אתה גם מקבל עונשים על הדברים הטובים שאתה עושה. זה החיים שלה. ועדיין יש משהו שאומר בשבילי, בסוף, משהו כן אותנטי וכן משמעותי על החיים, על איפה, על איך חיים את החיים האלה. האם את רוצה לעשות משהו גדול? איזה סוג של חותם את רוצה להשאיר? מהם הקשרים שיגרמו לך אושר? ואני חושבת שכן יש פה איזשהו מסע להגיד, איך משיגים את זה? איך יודעים מתי את מאושרת? איך, מה גורם לך אושר? איזה סוג של ותרנות, פשרנות, התאמות את עושה בחיים בשביל להגיע למקום שטוב לך איתו?
אבל המקום שבו אני חלוקה עליך במידה מסוימת זה שאני... דיברנו, גם הזכרנו בפרקים הקודמים את לוסי מוד מונטגומרי ואת אן שרלי.
החיים האיומים שלה.
של מוד מונטגומרי היו חיים איומים והיא כתבה את הפנטזיה שלה.
וגם פה היא כותבת
אבל
פנטזיה.
בעיניי, נכון, מסוימת. אבל בעיניי זה, זה לא road not taken של לו, אלא הסיוט שלה. אני לא חושבת שכשהיא מסתכלת על הסוף של ג'ו, היא אומרת לעצמה,
זה מה שאני
הייתי רוצה. לא, היא לא רוצה את זה לעצמה. וזה הזכיר לי, אפרופו ברונטה, שאלינו את שמה כאן גם כן, היא קיבלה מכתב מסאותי, המשורר, ב-1837. היא כתבה לו ורצתה להתייעץ איתו, והוא ענה לה, קיימת סכנה שמפניה אבקש בכל הכנות והאדיבות להזהיר אותך. אותם החלומות בהקיץ שעליהם את מתענגת תדיר, עשויים לגרום להירעור במצבך הנפשי. ספרות אינה יכולה להיות עניין חייה של אישה, ואינה צריכה להיות. וזה העולם שברונטה, ואחר כך גם אולקוט, חיות בתוכו.
נכון.
העמדה של ג'ו כאישה כותבת, ואישה שמתפרנסת מכתיבתה ומפרנסת אחרים מכתיבתה, היא עמדה קריטית, חיונית לדורות של נשים כותבות אחריה, שהיו מסוגלות לשים בצד את העובדה שהיא מפסיקה לכתוב, והופכת להיות ראיה ואם, ולהתרכז בעובדה שיש כאן מישהי שבאמת מגבשת את עצמה בעליית הגג הזאת הקטנה שלה למעלה, כמי שיש לה חדר משלה. נכון. ואת הכסף הזה שווירג'יניה וולף מדברת עליו, שאותו היא צריכה שיהיה לה כדי שהיא תוכל להיות אישה כותבת, כן, חדר משלך ואת ההכנסה השנתית הזאת, היא מרוויחה בעצמה. היא לא צריכה לקבל כמו וולף ירושה מהדודה, כדי שהיא תוכל לקיים את עצמה בצורה הזאת.
והיא, בתור לו, היא לא רצתה לחתן את ג'ו.
נכון.
היא לא רצתה, זה קיים בסרט
האחרון של גרטה גרויג. זאת הייתה בקשה של המול שלה, וקהל הקוראים.
ושל הקוראות.
נכון,
בגלל שקהל הקוראים.
טוב.
קוראות.
בסדר, אבל קהל הקוראות שלה היו קהל של מגיות ואימיות. הם לא היו קהל של ג'וז, כי לא היו כל כך הרבה ג'וז.
כי אין הרבה ג'וז.
נכון.
אף פעם אין הרבה ג'וז.
אין מספיק, בואי נגיד את זה ככה.
לא בגלל נשים כותבות, בגלל נשים שעומדות מול כל החברה פחות או יותר, ואומרות, אני לא אתן.
נכון.
ועם זאת, כל מי שקרא את הספר הזה יכלה להזדהות עם ג'ו, ורצתה קצת להיות היא.
נכון, נכון.
וידעה באיזה רגעים.
והיא חסרת פחד.
והיא גם עושה ממראה. לאחיות שלה.
שמה מראה לאחיות שלה ולא נותנת לחברה להכתיב לה, למה היא לא מתחתנת עם לורי? יש איזה רגע שלורי אומר לה, כולם רוצים שנתחתן, וההורים שלך ישמחו, וסבא שלי ישמח, ואני אהיה חלק מהמשפחה שלך, כמו שתמיד רצינו, וזה לחץ אדיר, אדיר, והיא אומרת לו,
והיא אוהבת אותו גם.
אבל אני לא אוהבת אותך. ככה. היא כל כך מדויקת ברגע הזה, וכל כך אותנטית עם התחושה שלה, ואני חושבת שכמעט כולם מרגישות עם תום הספר, שזה לא פתרון מספיק אותנטי.
הפתרון של בר, שיוצא כדאוס אקס מקינה משום מקום, ופתאום מופיע, נכון?
עם הזקן והשמנמן שלו, כאילו אין לי שום
דבר. גם כשהיא מכניסה אותו לתוך הסיפור, הוא לא באמת ברור למה שהיא זה, אבל אני חושבת...
הוא גם אומר לה בסוף, זה קטע מדהים, שהוא אומר לה, הרגשתי שיש בך בדידות וצורך באהבה, ולי יש הרבה מאוד אהבה לתת. אז הוא מזהה את הצורך שלה, ויש לו את הפתרון הדבר הזה. זה לא, אין כאן תשוקה.
לא, אין כאן תשוקה.
אין תשוקה בשום מקום, אבל...
כמעט בשום מקום.
בסדר.
כן, נכון, אין תשוקה.
התשוקה נתפסת פה כמשהו שהוא בעייתי, ולא ראוי, ועדיף שלא בכלל ניתן לה לקלקל את השורה.
לא, יש פה משפחתיות, יש פה... אבל זה הערך החזק מכולם, מעבר לכל הערכים המוסריים, שכאילו מוטמעים בטקסט. אני מדברת על הערך האמיתי, על מה זה עושר, או איך משיגים אותו, או איך הוא נראה בסופו של דבר. זה אפרופו הוויתור על הגאונות, על הוויתור על האומנות.
על האומנות. אבל כאן יש עוד אחד מהרגעים האלה שבהם נורא התעצבנתי, ואז אמרתי עצמי, לא, זה בעצם טקסט נורא נורא חכם, הוא יותר חכם ממי, כאילו, לא ממי שכתבה אותו, אלא הוא יותר חכם מכפי שהוא יודע, או כפי שהוא מקבל, ושוב פועל באופן חתרני נגד עצמו. כי מצד אחד, אנחנו מקבלות פה את המסר של, אל תכתבי על דברים שאת לא יודעת, אל תכתבי ספר בלשים, אל תכתבי על רציחות, אל תכניסי את התחקיר הזה לתוך חייך מוקדם מדי, שזה בכל זאת איזשהו מסר קצת מוסרני וזה. אבל זה כן נותן אישרור לכתיבה נשית על מרחב
נכון,
נשי.
נכון, זה מה שמדהים
שיש
בזה.
שיש לו
כן.
רשות וזכות
להיות קיים.
להיות קיים ולנהל שיחות של פרקים שלמים על... ריבה שלא מתקרשת, על בדים שקנית, וזה לגיטימי.
נכון.
זה נושא ראוי לדיון.
לא, זה נושא מצליח, זה נושא כלכלי.
נכון.
חצי, אסור לשכוח שהספר הזה נכתב בשני חלקים, והחלק הראשון כל כך הצליח, והזמנות לחלק השני הוא כל כך מרובות, שיכול היה לאפשר גם, והיא בחרה בתמלוגים. היא רצתה תמלוגים, היא לא קיבלה את כל המענה, כי זאת אומרת, היא
חילקה. שמרה את הזכויות על הדמויות שלה, כי היא הייתה מהבחינה הזאת גאון. גאון, והמשיך אחר כך לכתוב את
גברים,
גברים
קטנים.
קטנים, שזה מזעזע. אני, הייתה לנו את ה...
קראתי את זה פעם.
את גם אני.
לפני מיליון
הייתה
שנה.
הייתה לנו את השיחה הזאת, גם כשדיברנו על
המשכים של אן.
כן. על, והם אותו דבר, הם עושות את אותו דבר.
הם צריכות כסף.
כי הם צריכות כסף, וגם אן קראה את נשים קטנות, אז זה מה שאחר כך ילכה ועשתה.
נכון, נכון.
רק שהיא הייתה חכמה, ובגלל שהיא ידעה, שג'ו ולורי היו צריכים להינשא.
היא הלכה
והתחתנה עם גילברט בלייט. אבל זה, הרי, למה מרמי וכולם אומרים להם שהם לא יהיו זיווג טוב? כי הם יהיו זיווג מלא תשוקה. הם יריבו כל הזמן.
נכון.
יש שם הווליום נורא גבוה. כאילו, נכון. וללכת להתחתן עם אימי, זאת בחירה בטוחה.
זאת בחירה. גם אם, אבל שוב יש פה עוד עניין. יש פה את העניין המעמדי. אמי מתאים לה האושר.
נכון.
לג'ו לא. וג'ו רוצה את החופש שאין באושר. זאת אומרת, יש פה משהו במעמד ובכסף שכובל אותך ביותר וביותר חוקים חברתיים. והעוני משחרר מחלק מהחוקים האלה בחברה הזאת.
או בראייה הזאת. זאת אומרת, זה בראייה, מין... יש כן. כאן העלאה והאדרה של... קורבנות,
נכון.
של עניות, של סגפנות.
נכון.
של...
אני מאוד גדלתי על זה, אני חושבת. באמת. כן. אני חושבת שברמת האידאל, זה משהו
כן, שזה גם הייתה התקופה.
שהיה, זה סוג של משהו נשאף. עכשיו, להגיד לך שאני לגמרי, כאילו, אני לא יודעת אם זה כל כך מוטמע בי, שאני גם לא יכולה לראות, כאילו, זאת אומרת, אני רואה את מה לא בסדר בזה, אבל אני גם להגיד לך שזה רק רע, ושמה שקורה היום הוא מושלם, ומביא אושר לבני אדם.
לא פחות בעייתית.
בדיוק, אני מרגישה שחלק מהדבר הזה, יש פה המון כוח גם. כאילו, הכוח הזה של להגיד איך אני משיגה את האושר שלי דווקא מתוך מגבלות, דווקא מתוך זה. מה זה החיים? חיים זה שבית מתה, כן. כאילו, דווקא הדבר הזה שהספר מעביר אותך, הוא לא נותן לך של הצליינים.
של הצליינים.
בואי נעלה, to New Jerusalem.
אל ארמון היפה, ו... כן, רק דרך היסורים, ההתמרקות ביסורים האלה.
כן. אני לא, כאילו, אני לא יכולה לדחות את הדבר הזה.
לא, גם אני לא.
מכל המדרגות. אני בדיוק זה ה... קסם מטורף של הספר הזה.
ואני חושבת ששוב, הקסם האדיר שכמוס בו של החיים הרגילים והקטנים, של כומתת הכתיבה של ג'ו, של בישול הריבה, של אימי צריכה למכור פרחים בדוכן שלה.
ואיך הם מתגייסים כולם לכבוד הדוכן שלה. יש שם המון רגעים של חברות, של אחאות, של
דומסטיקה,
של דומסטיקה שהיא באיזשהו מקום הם רגעי קסם אמיתיים לגמרי, הם לא מזויפים, הם אמיתיים לגמרי, כולל הייאוש והתסכול וכן, זה...
והכעס.
כן,
יש כאן הרבה, זאת אומרת, הרבה כעס נשי.
כבוש, הרבה.
כבוש. כל פעם שמרמי...
כן. מלמדת את ג'ו איך...
מלמדת איך לכבוש את הכעסה, אבל כל פעם שמרמי מתחילה להתעצבן בחלק כן. השני, אז מרמרץ' כאילו שם את האצבע על השפתיים, כאילו תשתקי. כן. זה נורא, זה נורא.
זה בחלק הראשון, אבל כן.
כשהוא חוזר, לא, אני לא זוכרת מתי זה אפילו
זה,
קורה.
היא מתארת את זה. זה לא, כן. זה לא, הוא לא מראים אותו עושה את
נכון.
זה, כמו שהיא... מרמי מספרת שזה מה שעוזר
משהו,
לה.
נכון, את צודקת, אני בלבלתי.
הוא עושה את התנועה הזאת.
כן.
לא, זה ג'ו אפילו קוראת את זה בדיעבד. זאת אומרת, מרמי מספרת על כמה קשה לה לכבוש את הכעס, ואיך הוא, איך בן הזוג האב, הוא שוב אב, הוא לא בן זוג.
כן.
איך הוא עוזר לה? הוא עוזר לה על ידי תנועה עדינה, שג'ו כאילו מבינה עכשיו בדיעבד מה הוא עושה, כשהוא עושה את התנועה
אותה.
הזאת. והוא כאילו משתיק אותה, אני ממש נקרא, רק התיאור הזה היה מוציא ממני כיתור מהאוזניים, אבל
אני מעדיפה את ג'יין על ג'ו, אם אנחנו כבר איזה,
כי,
כן, כי היא יכולה להרשות לעצמה לבטא את הזעם הנשי הזה, כן?
ג'יין אייר.
ג'יין אייר, אין פה ג'יין אחרת.
לא, חשבתי אוסטן.
לא, גם את אוסטן, למרות שיש שם פחות זעם נשי.
הרבה פחות זעם נשי. הרבה יותר אמירות מעודנות והומור בריטי מחודד.
נכון. אולי זה גם ההבדל בין הבריטים לאמריקאים, הם הרבה יותר מעודנים, אבל אנחנו גם מדברות על כמה עשורים קודם לכן, אז דברים השתנו גם במעמדן של נשים משמעותית. ואגב, זה באמת חלק מהסוד של ההצלחה של הספר. הוא רואה אור כשנשים אמריקאיות הן יותר אורייניות מכפי שהיו באיזשהו רגע בעבר. כלומר, זה שיא של אוריינות בקרב נשים, של חופש יחס, את זה שבכלל מדברים על סאפרג', זה שלוחמים למען זכויות נשים, זה שהן חברות בתנועות הרוחניות הגדולות האלה של התקופה, כחברות שוות. אולי לא, אין להם זכויות בחירה, אבל בתוך המרחב האבנגליסטי, הן כמעט כמו, ואת הזכרת את זה, זה היה כל כך מדויק, את הפוריטנים שמקימים את המושבות הראשוניות, הן אחיות ואלה אחים.
נכון.
בתוך הקהילה הנוצרית והאמונית הזו. וזה אחיות ואחים שפועלים למען מטרה משותפת.
נכון, זו קהילה גם שכל כך מדחיקה את התשוקה המינית.
איזה תשוקה? מה זה תשוקה?
כל התשוקה עוברת לאידיאולוגיה.
כן.
זאת אומרת, תשוקה אידיאולוגית ותשוקה מינית הן חיות ככה אחת ליד השנייה. בוא נגיד שמרגע ששחררנו הרבה מהמיניות, הרבה מהאידיאולוגיות מתו. אז יש פה המרה. קוראים לזה יחסי המרה.
ואת רואה שהמקומות שיש בהם עדיין אידיאולוגיות מאוד מאוד חזקות, שלא לומר לפעמים תוקפניות ושתלטניות, הם גם מקומות שבהם המיניות עצורה, בלומה, מוגבלת, מושטרת וממוגדרת.
כן,
יש אלימה. יש אלימה.
בהחלט. ווואו, אני לא יודעת, לא ידעתי שיש... יש לי כל כך הרבה
רגשות.
עם הספר הזה. כן.
All the feels, זה, כמו שאומרים.
האם גברים יכולים וצריכים לקרוא אותו?
וואו. אני ביליתי את סוף השבוע של הקריאה בכל מיני כללות סטייל ג'ו, לקריסטופר קולומבוס, מרוב הצבים על
הטקסט. היית נותנת לחנוך לקרוא את הספר הזה?
אני לא יודעת אם הייתה לי בת, אם הייתי נותנת לה לקרוא את הספר הזה. האמת, אני באמת עוזבת את שלושת הפרקים הללו בקונפליקטים. רבים לגבי הספר.
אני, מה שנקרא, אני אמשיך את השיחה שלנו על דל ואומר שאין ספר שלא צריך לקרוא כנראה.
לא אבל... אמרתי לא לתת לקרוא, אמרתי לא לתת. זאת אומרת, יש, אם היא תקרא אותו בספרייה, כן. אותה בת שאיננה,
כן.
מוזמנת להגיע אליו במקומה או בזמנה, אבל לשים אותו בידיה של נערה בשנת 2024, יצריך הרבה מאוד, יצריך הרבה מאוד עבודת הסבר והכנה. כי כאילו, יש משהו רעיל במוסרניות של הספר שאני לא מצליחה עם כל אהבתי אליו לנקז ממנו.
אני עוד אחשוב על זה.
אוקיי, יש לך עוד זמן.
יש לי עוד בת גם.
יש לך עוד בת ויש לך עוד זמן. אבל כן, מאוד הזכיר לי כמה אני אוהבת את האחיות שלי.
אני מאוד אוהבת, גם. גם את האמיתית וגם אותך. לא, באמת, יש משהו באמת בספר הזה שהוא גם נורא מרגש, ולכן אני כנראה כן עודד אותה לקרוא אותו. לפני, אנ, אחרי, לא יודעת.
תני לה, לא, תני לה לפני, כדי שאז היא תוכל לקרוא את אנ ולהגיד, ככה עושים את זה כמו שצריך.
לא, אני מאוד, אני גאה בלו. אני חושבת שהיא הייתה אישה
או... מדהימה, כן. אדם מדהים.
כן,
נסכם, אדם באמת. מדהים.
לא, אבל אדם מדהים באמת בכל מובן.
שהתגבר על באמת קשיים לא יתוארו, והפך להיות ממש אבן בוחן ומקור של השראה ונחמה לדורות על גבי דורות של נשים אחרים, שכולן יצאו מחלציה של ג'ו.
כן, היא האם המאמצת הגדולה, שהייתה מכונה אבא על ידי אחייניה.
וואו.
כן.
סגירת מעגל. טוב.
ועם זאת נסיים כנראה. ניפרד מזה. אך, איזה ספר. נשים קטנות, גברים יקרים. אנא, אמרו לנו, האם קראתם? האם תקראו?
ומה חשבתם? אנחנו מאוד סקרניות.
אם תנסו לקרוא, מה תהיה החוויה שלכם? יש גם תרגומים חדשים יותר מאלה שאנחנו קראנו.
אבל אני אוהבת ז'אלי.
ז'אלי.
וחמיתות.
Would you like some jelly?
אני אוהבת חמיתות לארוחת הבוקר שלי.
וואי, אני רוצה שתכיני לי חמיתה לארוחת בוקר. למרות שזה קצת מרגיש לי כמו חיה מתה, אבל בסדר, לא יודע.
חביתה מחומת.
אולי.
אולי.
חביתה מחומת, חברים. עם זאת נסיים.
כן.
תודה לעמית קלטר, וביי ביי לכולכם. לכולכם.
תודה, ילד ריאס.
תודה, נועם מנהיים. עד הפרק הבא. בשלל יסומון להסכת. גלית. ביי.